הגענו לדף סמ"ו ועמוד ב', בשורה ה-16 למדנו במשנה מחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא, מותר הקמח שנשאר מהניפוי ב-13 נפה ולא שימש לעומר, ופדו את המותר הקמח, אז לפי תנא קמא חייב בחלב ופטור ממעשר, אחרי שעת רבי עקיבא, שרבי עקיבא מחייב גם בחלב וגם במעשרות. רב כהנא מנסה להסביר את דעת רבי עקיבא. אמר רב כהנא, אומר רבי עקיבא, מרוח יקדש לא פותר, לדעתו מרוח תבואה בתוך קרי, שאז זה הזמן שחייב במעשרות, אם הוא ממרח את התבואה ברשות ההקדש, זה לא פותר יותר מעשר, לכן מותר העומר שחייב במעשר, למרות שנמרח ברשות ההקדש. אבל מקשים על הסבר זה של רב כהנא, רב ששת מקשה, מתי רב ששת, כתוב יש פה ברייטה שמרחיבה על מה שנאמר במשנה, מותר שלוש סין הללו, מה היו עושים בו, נפדה ונאכל לכל אדם, וחייב בחלה ופטור מן המעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. אמרו לו, חכמים רבי עקיבא, מנסים להגיד, פודם יד גזבר יוכיח שהוא חייב בחלה ופטור מן המעשרות. גם אתה מסכים שפודם יד גזבר, אדם שפודה סתם תבואת הקודש שלא הוקדשה לעומר, הוא יוכיח. ברור שהוא חייב בחלה ופטור מן המעשרות. עכשיו, אם זה נכון, ההסבר שלך, אם היית שמרוח הקדש לא פוטר מן המעשרות, מה יקרה? מה מוכרחים רבי עקיבא להוכיח מפודה סתם תבואה מיד גזבר? זה ממש אותו מקרה. גם שם יש מרוח הקדש. אז כמו שרבי עקיבא חולק על חכמים במותר העומר, ככה יחולק להם גם בכל תבואה שנפדית מיד לגזבר אחרי מרוח. עוד קושיה, עוד עית ורב כהנא בר תחליף לרב כהנא מדתניא מברייתא אחרת, רבי עקיבא מחייב בחלב ומעשרות, לפי שלא ניתנו מעות אלה לצורכם. פה כבר רואים הסבר אחר לדעת רבי עקיבא בפירוש בברייתא. לא ניתנו מעות הקודש, מעות הקדש, שבהם קונים דברים להקדש, אלא רק לצורך אותו חלק המשמש בפועל להקדש. זה הכוונה לצורך להם. כלומר, כשקונים במעות הקדש, שלוש סין שעורים להוציא בהם עיסרון סולד מובחר שהוא קרב לעומר, אז מעות ההקדש הן ניתנות רק עבור אותו עיסרון. שאר השעורים מעולם בעצם לא התקדשו, לא נתמרחו ברשות ההקדש. לכן חייבות במעשרות. מוכר שזו דעת רבי עקיבא, זה ההסבר נכון, דעת רבי עקיבא. אין באמת אומר רבי יוחנן, תלמוד ערוך בפיו של רבי עקיבא, לא ניתנו מעות אלו לצורך להן, לכן מותר העומר מעולם לא היה קדוש. אמר רבא, גם אני אומר ככה, פשיטא לי שמרוח ההקדש פוטר, ואפילו רבי עקיבא לא מקיים חייב אתם, אלא שלא ניתנו מעות. אין לצורך לה, מרוח הקודש, מרוח הקדש בעלמא פותר. זה ברור, אומר רבא, מרוח הקדש פותר את התבואה ממעשר לכולי עלמא. גם רבי עקיבא מסכים לזה. כל מה שרבי עקיבא מחייב, זה רק לא ניתנו מעות אלה לצורך להם, כמו שאמרנו, מותר מעולם לא להתקדש. אלא למה לגבי מרוח העובד כוכבים, מרוח גוי, אומר רבא ממשיך, שזה מחלוקת תנאים. מרוח העובד כוכבים, תנאי. האם זה פותר ממעשר או לא? דתניא, בברייתא, תורמים, כלומר, תרומות ומעשרות, מפירות של ישראל על פירות של ישראל. ומפירות של עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים, כלומר גויים על גויים, ומפירות של קוטיים על של קוטיים, ומפירות של כל אחד מאלו על כל אחד, על של כל אחד אחר מאלו. זה דבר רבי מאיר ורבי יהודה, אז אפילו משל גויים או של קוטיים על של ישראל, לאמר לדעתם מרוח עובדי כוכבים לא פותר ממעשר. אז הפרשה כזאת שמחיוב על החיוב, זו דעתם. דעה שנייה, אמרנו זה מחלוקת עניים, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, תורמים מי של ישראל על של ישראל, ומי של עובד כוכבים על של כתוב ישראל על של ישראל, או ישראל משל עובד כוכבים על של קוטים, או משל קוטים על של עובד כוכבים, אבל לא משל ישראל על של עובד כוכבים. וגם לא משל ישראל על של קוטים, וגם לא משל עובד כוכבים של קוטים על של ישראל. למה? כי לדעתם מרוח העובד כוכבים פותר מן המעשרות, ובעצם ההפרשה שלהם תהיה מהפטור על החיוב ומחיוב על הפטור. עוד אומר רב, מה לגבי גלגול העיסה? זה גלגול, זה לישת הבצק, שזה הזמן החיוב של החלה. אז אומר פה רב, גלגול הקדש פותר. אכן מי שלש בצק ברשות ההקדש פותר אותו מחלה, דתנן. כתוב במשנה בחלה, הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה ופדעתה חייבת. מי שגלגלה ופדעתה חייבת. הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה גזבה ואחרי זה פדעתה פתורה, שבשעת חובתה הייתה פתורה. יש פה שלושה מקרים. כלומר, אם אישה הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה ופדעתה, קודם הגלגול וגלגלה כשחולין, אז ברור שחייב בחלה. הגלגול שהוא היה מחייב את העיסה בחלה היה ברשות הדיות. מי שגלגלה, גם אם הקדיש את העיסה אחרי שכבר גלגלה ופדה אותה מהקדש, חייבת בחלה. כי בעצם התחייבה כבר כשהתגלגלה, כמו שאמרנו, בלישת הבצק, בלישות הדיות. אם הקדישה את העיסה עד שלא גלגלה, לפני שעשתה לישת הבצק, ואז הגזבר גלגל את העיסה, כלומר בעצם בלישות ההקדש, ואחרי זה פדה אותה פתורה, כי בשעת חובתה הייתה פתורה, בשעה שצריך היה לחול על העיסה חיוב חלה, בשעת הגלגול, הייתה פתורה בעצם, כי הייתה בלישות ההקדש. אז יש פה שלושה דברים שרב אמר. מרוח הקדש פותר לדברי הכל עם מעשר, מרוח עובדי כוכבים, מרוח גויים, זה מחלוקת תנאים, וגלגול הקדש פותר מחלה, עכשיו, הוא מסתפק, גלגול הקדש פותר מחלה, הוא מסתפק בזה, ביי רב, וגלגול עובד כוכבים, מה לגבי גלגול העיסה ברשות הגוי? מה הדין? האם הוא פותר מחלה לדברי הכל, וישראל בעצם שקנה ממנו, עיסה מגולגלת רשאי לאכול אותה בלי להפריש בנחלה, או נחלקו בזה תנאים כמו מרוח עובדי כוכבים במעשר. מתנתנן, ממה שלמדנו במשנה בחלה, גר שנתגייר והייתה לו עיסה, נעשה עד שלא נתגייר פטור, מי שנתגייר חייב. כלומר, גר שנתגייר והייתה לו עיסה, אם הבצק נעשה, אם התגלגל עד שלא נתגייר פטור, כי הוא היה גוי בעצם בזמן שהתגלגל. בשעה שהיה צריך להתחייב בחלה, הוא היה פטור. מי שנתגייר חייב. אם הדבר ספק, חייב, כי ספק איסור לחומרה. עכשיו, השאלה היא ככה, לכאורה אז פטור בשעת גלגול מגוי. אלא, המשנה הזו, השאלה, כדעה מי זאת המשנה הזאת? המן קטנילה, דברי הכל, האם המשנה הזאת, לדברי הכל, אפילו רבי מאיר ורבי יהודה, דמקייבי האטם, אפילו רבי מאיר ורבי יהודה, שבמעשה, במירוח עובדי כוכבים, הם מחייבים, אבל כאן הם פותרים אותו מחלה, בגלגול, ברשות גוי, ברשות עובד כוכבים, ומה הטעם לחלק? הטעם, הוא דכתיב לגנך, דגנך, שם בבניין, לגבי מעשר, שיש חיוב מגיע בשעת החיובו, גם בידי עובד כוכבים, שם נאמר דגנך דגנך יתרה. יש שם עוד אחד, משמע זהב, מיעוט אחר מיעוט, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. באנו לרבות, שאפילו מה היה מרוח, אצל עובדי כוכבים הוא חייב במעשר. זו דעת רבי דוד מאיר שם. אבל כאן לגבי חלה, תרי זימני הריסותיכם כתיב, אמנם כתוב פעמיים הריסותיכם, לכאורה גם כאן מיעוט אחר מיעוט, אבל לא נכון. אחד הריסותיכם, כדי הריסותיכם. אחד מהם הוא בא ללמד ששיעור העומר, שיעור העיסה שבני ישראל לשו במדבר, מהמן שירד להם היה כדי עיסתכם, זה עריסותכם, כדי עיסתכם. ואחד עריסותכם בא ללמד ולא עיסת עובדי כוכב ולא עיסת הקדש. אז לכן בעצם יש הבדל בין מעשרות ובין חלה. או שמה, כל המשנה הזאת לגבי גר שנתגייר ואתה לא עיסה, זה רק לפי רבי יוסף ורבי שמעון קטן אלה, דקפטה שהם פותרים עיסה שנתגלגל בשביל עובדי כוכבים. אבל רב מאיר ורבי יהודה גם ראשית ראשית, מעטם הם ילדו באמת. הם ילמדו חלה, ממעשרות. אמר רב יהיה, אמר רבה, רב אומר, את הדין הזה הוא לא ידע להגיד, אז הוא אמר, יהיה רבה דאיך זה בחלמי. יהיה רצון מפני השם שיראה בחלום את התשובה לשאלה שלי. האם המשנה בחלה פותרת בעצם לדברי הכל, או דבר רבי יוסף ורבי שמעון. עד אמר רבה בסוף, הוא לא שמע את זה בחלום, אלא הכריע מסברה. מנד אמר מרוח עובד כוכבים פותר, אז גלגול עובד כוכבים פותר. באמת, המשנה הזו בעצם רק לפי רבי יוסף ורבי שמעון, ומנד אמר, מי שומר, מרוח עובד כוכבים לא פותר ממעשר, גם לא פותר, גם גלגול עובד כוכבים לא פותר אותו מעיסה. לא פותר עיסה מחלה. הייתי ורפאפ אל רעב ועובד כוכבים שפריש פטר חמור וחלה, מודים אותו שהוא פטור, וחלתו נאחל לזרים ופטר חמור גוזז ועובד בו. מקשים על ההכרעה הזאת של רעבה, רפאפ המקשה מברייתא. פה כתוב, אם גוי הפריש סל פדיון פטר חמור, או הפריש חלה מעיסה של גלגל והתגייר, מודים אותו שהוא פטור מלהפריש אותם, ולא, ההפרשה לא חלה. כי לידת פטר חמור וגלגול העיסה היה כאשר הוא היה גוי. וקדושת בכורה וחיוב חלה נוהג בזמן הזה. כלומר, ממש חלתו נאכלת לזרים, ופטר חמור גוזז ועובד בו. כי זה לא חלה הפרשה, כמו שאמרנו. עכשיו, התרומתו אסורה, משמע, שתרומתו, כלומר, משמע מזה שתרומתו שהפריש מתבואה שמרחה בעובד כוכבים, אסורה. למה? כי הברית הזכיר רק פטר חמור וחלה, ולא הפריע, לא הזכיר ההפרשה. משמע שהברית הזו הולכת לפי מן דאמר שאסורה. כלומר, מה דאמר שמירוח עובד כוכבי לא פותר, שזה דעת רבי מאיר ורבי יהודה. והי תנא דקאמר, הנה התנא הזה אמר, מירוח עובד כוכבי לא פותר, ואילו גלגול עובד כוכבי כן פותר. אז אתה רואה שזה לא נכון להגיד, שמי שאומר מירוח עובד כוכבי פותר, אז גם גלגול פותר וכן הפוך. ועוד קושיה, רבינה לרב, החלת עובד כוכבי בארץ, ותרומתו בחוץ לארץ, הפריש מותרת חוץ לארץ, מודים אותו שהוא פתור, וחלתו נאכלת לזרים ותרומתו אינה מדמעת. עכשיו, כמו מי הברייתא הזאת? התרומתו של עובד כוכבים בארץ אסורה ומדמעת, והייתה לדאמר מרוח עובד כוכבים אינו פותר ממעשר, כפי שאנחנו רואים, כשהוא מפריש תרומה עם פירותה בארץ, יש לו דין תרומה. ובכל זאת, גלגול עובד כוכבים פותר. אז הנה רואים שמעמידים את הברייתות הללו, כרב מאיר ורב יהודה, אף על פי כן הם פותרים את העיסה, פותרים את העיסה מחלה. אומרת הגמרא, אפשר לתרץ. מה שנאמר שמרוח עובד כוכבים לא פותר, היא מדרבנן, גזרה משום בעלי כיסים. כלומר, אפשר להגיד שבאמת הברייתות הללו הם כרבי שמעון ורבי יוסי, שמדאורייתא זה אכן פותר. מה שנאמר הברייתות הללו שמרוח עובד כוכבים לא פותר, זה מדרבנן, גזרה משום בעלי כיסים. בעלי כיסים זה עשירים. הם צריכים להפריש כמויות גדולות של מעשרות מהיבול שגדל בקרקעות שלהם, כי יש להם הרבה. להיפטר מלהפריש כל כך הרבה מעשרות, הם בעצם מקנים את תבואתם לעובדי כוכבים, לגויים, שעשו את המירוח. כך הם בעצם פותרים מעשרות ויחזירו להם את תבואתם. למנוע את ההרמה הזאת, גזרו חכמים להסר גם תבואה שמרחו עובדי כוכבים. לכן אפשר להמיד את הברייתא הללו שפותר מדאורייתא. אבל יש פה גזרה מדרבנן. אומרת הגמרא, יאחי אפילו חלה נמי. אם אתה אומר שגוזרים בתרומות ומעשרות, לכאורה גם תגזרו בחלה. למה בחלה אמרנו שכן פטור? גם בחלה היה צריך ראוי, לחייב איסה שגלגל עובד קוראים בחלה, כדי שלא יבואו בעלי כיסים להקנות את האיסות שלהם, את הבצק שלהם לגוי. אומרת גמרא, אפשר דאף אילי פחות מחמש רבעים כמחווהות. כלומר, זה לא יועיל, כי אפשר להיפטר מחיוב חלה על ידי לעשות חלות, לעשות שיעורים קטנים, כלומר, לעשות פחות קמח, לעשות בצק קטן יותר, ואז הוא גם ככה נפטר מחלה. אבל אומרת כבר גם תרומת, יש לאנשים, יש לבעלי כיסים דרכים אחרות להיפטר מתרומות ומעשרות. איך? תרומה נמי, אפשר דאבי לקדר ביושעיה. שמר ביושעיה, מערים אדם על תבואתו, מכניסה לביתו, במוץ שלה, כדי שלא תהיה, כדי שיהיה בהמתו אוכלת, פטורה מן המעשר, כבר לפני שנגמרה מלאכתו. או אי נמי, די לדרך גגות ודרך קרפפות, או שהוא יכניס את התבואה דרך בעצם פתחים שהם לא פתח הראשי של הבית, כך הוא פותר את התבואה ממעשר. אומרת הגמרא, יש הבדל בחוז בין חלה לבין מעשר. הטה בפרסיה, לגבי תרומה הערמה של הכנסת התבואה לבית בעצם במות שלה או דרך גגות וכדומה, זה נעשה בפרסיה, כולם רואים את זה. ולכן זילה במילתא, אדם מתבייש לעשות את זה, יאמרו לו שהוא מערים וכולי. אדם לא רוצה שם רע, אבל לעשות בצק קטן יותר, מי רואה את זה? הוא יכול לעשות בצק של קילו קמח, שהוא פטור מחלה. האחה בצינה לא זילה במילתא, לכן הוא מתבייש. כלומר, כשהוא מתבייש בדבר, בתרומות ומעשרות, הוא יעדיף לתת את התבואה בצנעה לעובד כוכבים כדי להיפטר. אין לו דרך אחרת להיפטר, אבל כאן יש לו דרך אחרת להיפטר, אין לו בושה בזה, ולכן, לכן מי שרוצה להרים לא יעשה תחבולה שמתיאת העיסה לעובד כוכבים, כי יש לו דרך אחרת להיפטר, לכן לא, החכמים לא צריכו לגזור של גיגור עובד כוכבים, יחייב בחלה. הגענו למשנה הבאה באמצע סמך זין עמוד ב', ונראה את ההמשך בזרד השם פעם הבאה, חזק וברוך.